טוב, אז הנושא כפי שאתם רואים שאנחנו נדבר עליו מתוך פרשת השבוע, אבל זה נושא שמקיף את עם ישראל מקדמה דנה, ונראה בכלל את כל העניינים שמקיפים את הנושא הזה. בתורה שנקרא בשבת בעזרת השם בפרשת קדושים, תראו במספר אחד, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. זה מתחיל במצוות לא תעשה ומסיים, ואהבת לרעך כמוך אני השם. ואהבת לרעך כמוך זה יותר מסתבר לנו כמצוות עשה, לא כמצוות לא תעשה. ואכן יש חקירה באחרונים, יוחד מביא את זה המערשה במסכת שבת דף למד א', על הסיפור שהיה עם קודם כל עם שמי, עם הגר שהגיע לשמי ואמר לו גיירני כשאני עומד על רגל אחת, ואז הוא דוחה אותו בעמת הבניין והוא הולך להילל, והילל אומר לו דהלך סני לחברך לתעביד, ואידך זה כל התורה ואידך פירושה, ואחר כך תפרש את כל מה שבא מזה. כלומר לפי הילל הפרשנות של ואהבת לרעך כמוך היא פרשנות שלילית. לסני לך לחברך לא תעביד, אל תעשה מה ששנוע עליך, אל תעשה לך, אל תעשה, לא תעשה אלא אל תעשה, זה מצוות לא תעשה. אבל בתורה עצמה כתוב ואהבת לרעך כמוך, ואהבת לרעך כמוך זה מצוות עשה. אז איך אנחנו צריכים להתייחס לזה? כמניעה מעשיית מעשה לא טוב כשאני לא אוהב אותו לאחר, או שאני צריך לעשות מעשים שאני אוהב לעשות אותם לעצמי, גם לעשות לאחרים?
התשובה של הילל הייתה תשובה מותאמת לשואל. אם היה בן יהודי ושואל את הילל, אז הילל היה אומר לו, ואהבת לרעך כמוך.
איפה אתה יודע?
מה? א', כי ככה שמעתי מרבותיי, שהסבירו שכיוון שהוא מומר,
אז בואו נקצר את הנקודה שלך. מה שאמרת, בספר החרדים וגם הרמב״ם בהלכות אבל מצדדים בצורה אחרת את דברי הלל על דרך החיוב. הרמב״ם אומר בפרק י' מלכות אבל הלכה א', מצוות עשה של דבריהם לבקר חולים, לנחם אבלים, להוציא את המת, להכניס קלה, אף על פי שכל מצוות אלו מדבריהם, הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך, כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשה אותם אתה לאחיך. והיינו על דרך החיוב. כלומר, הוא לא מפרש את מה שאומר הלל כצורה שלילית, מה דסני לך, אלא להפך, מה שאתה אוהב. המציאות של ואהבת לך כמוך לכאורה היא לא באה לתת לנו איזושהי תחושה שאנחנו רק נימנע מלעשות דברים שליליים, אלא לעשות דברים חיוביים. ולכן באמת תראו במספר 2 אומרים חז"ל במסכתות קטנות במסכת קלה, אם חפץ אתה להידבק באהבת חבריך, אבי נושא ונותן בטובתו. דכתיב ואהבת לך כמוך, מתוך שאהבת לרעך, הרי הוא כמוך. וגם באורחות צדיקים, מספר 3, העצה לעשות אוהבו של חברו, הוא שהיטיב עמו בין בגופו ובין בממונו. מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שכדי ליצור את האינטראקציה של החיבה, של האהבה בין אדם לחברו, זה יכול להיות בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין הורים לילדים, ילדים להורים, על ידי הנתינה. ובאמת זה מה שכותב בשיחות מוסר רבי חיים שמואלביץ' זצ"ל, שלא כמו שאנו חושבים שהמקבל טובה מחברו נעשה אוהבו. אנחנו בדרך כלל התחושה היא כזאת, אני קיבלתי ממישהו, וואה איזה אדם נפלא הוא, הוא נתן לי, הוא העניק לי, אז כאילו אני מתייחס אליו בערגה, באהבה. לא, זה טעות, אלא אדרבה, המיטיב לחברו נעשה אוהבו. ככל שאתה מיטיב נותן, אתה בעצם קושר את המציאות הפנימית שלך, הנפשית שלך. וככל שמיטיב עמו, יותר תחזק אהבתו. ועל ידי זה הוא מגיע למצוות אהבת לך כמוך, כי בשעה שנותן לו טובת הנאה משלו, הרי הוא כמעניק לו חלק מעצמו ונפשו. שהרי ממונו של אותו אדם חביב עליו כגופו, וכאילו נתן לו את כל ליבו, ומשום כך הוא נעשה לו אוהב ואוהבו בעצמו. זאת אומרת, העניין שאהבת לרעך כמוך זה הנתינה, זה לא הקבלה. כשאתה נותן, אתה יוצר את הקשר של האהבה אל האחר. הנתינה שאתה נותן היא ניתנת יחד עם הלב שלך, עם המציאות שלך. איך אנחנו רואים את זה בצורה יותר בולטת? יש סיפור שם בגמרא במסכת מועד קטן, דף כ"ח, הנה במספר 5. רבי חייא לא אוהב מצה למקרא בלה. מהלך המוות היה צריך, קיבל פקודה להביא את נשמתו של רבי חייא, אבל לא יכול היה להתקרב אליו. הוא היה עסוק בתורה כל הזמן, בתורה אגונה מגנה מצו למצה, היא מגנה עליו, היא מצלה אותו, והיא לא אפשרה לו להתקרב אליו. מה עשה? יום אחד אידמי לקעניה, הוא נדמה כעני, לבוש סחבות, ומה הוא עושה? את הטריף הבבא, הוא מגיע שם לפתח ודופק על הדלת, אמר לי, אפיקו לי ריפתה, תנו לי לחם, תנו לי לחם לאכול. אפיקו לי, אז בני הבית הביאו לו. אמר לי, אומר להם, ולאו כמרחם מר העני אמר, רבי חייא לא מרחם על העני, למה הוא שולח אחרים? למה הוא לא בא בעצמו? הוא גברה עמי לא כמרחם מר, למה הוא לא מרחם עליי? אז רבי חייא שמע את זה, והוא בא, והביא איתו לחם. גל אלה, יצא אליו ונתן לו את הלחם. עדיין הוא לא יכול לקחת ממנו את נשמתו. ומה הוא עושה? אך ולשוטה דמרה, סליחה, שוטה דנורה, אך ולשוטה דנורה. הראה לו מלאך המוות את השוט של האש שהוא קיבל מזה, הוא מקבל מזה כל הזמן מלכות, בגלל שהוא לא הצליח להביא את נשמתו של רבי חייא. הראה לו את זה. אז תוך כדי שהוא נתן לו את הפת, אמצלה נפשה. כי הוא, תוך כדי הנתינה, הוא נתן גם את נפשו. ידע מלאך המוות של רבי חייא, כאשר הוא נותן לו את הפרוסה, הוא מוכן לתת לו יחד איתה את נפשו. וכך בתכסיס הזה הוא הוציא ממנו, להראות לנו שנתינה, שאתה אדם נותן, ובסופו של דבר הוא מתחבר. הוא מתחבר גם אל גורם שהוא לא היה רוצה להתחבר אליו, אבל עצם הנתינה אליו מחברת אותו.
הוא ידע שהעני הזה הוא מלאך המוות.
לא ידע, מאיפה ידע? מאיפה ידע?
הוא לא ידע, אבל כאב לו הלב כל כך על השוט מהאש, שיצא
נפשו. עצם הנתינה שלו לא הבחינה בזה. הלב שלו כבר לא הבחין, המחשבה כבר הייתה נעולה, בעצם זה שאני נותן.
כשאתה עושה פעולה שנתינה, זה כמו לימוד תורה. בלימוד תורה, מלאך המוות לא שולט, נכון, לא יכול, כמו אצל דוד המלך, ופה בעצם הנתינה שלו.
לא, פה בנתינה הוא מוסר גם משהו. הנתינה מוסרת לו גם את האינסייט שלו, את הפנימיות שלו.
אנחנו רואים ברבי שמעון בר יוחאי, כשהוא בא לקחת את הנפש שלו לרבי יצחק, הוא אמר לו, תלך, אני כאילו לא נותן לך אותו בכלל. הוא נשאר אחר כך עוד 22 שנה, אחרי מה שאומר, צדיק כשהוא גוזר, הקדוש ברוך הוא מחייב. אנחנו רואים את זה בדיוק בצורה שונה קצת.
לא, שם זה לא... שאתה נותן, למשל, נתינת הלחם, נתינת לתת לו כדי שיוכל לחיות, בן אדם זקוק, עני, שאתה נותן לו, אתה בעצם נותן את נפשך. זה בעצם העניין של, של, של הגמרא כאן. ביחד עם זה אנחנו רואים את זה גם במסרת בבא מציעא, במספר 6. תנא דבר רבי ישמעאל, בשכר שלושה זכו לשלושה, בשכר חמאה וחלב זכו למן, בשכר והוא עומד עליהם זכו לעמוד הענן, בשכר ייקחנה מעט מים, יוקחנה מעט מים, זכו לבערה של מרים. כלומר, כל דבר שעשה אברהם אבינו בבחינת נתינה, הביא כזכות לעם ישראל, שעם ישראל זכה ונהנה מזה. באמת, במספר 7 תראו שהרש"ר הירש מסכם את כל הנושא של ואהבת לרעך כמוך, ככה בצורה יותר חודרנית ומפורטת, והוא אומר כך: ואהבת לרעך כמוך אני השם. קודם כל שנדע, יש כאן באמת שני דברים. ואהבת לרעך כמוך זה מצווה שבין אדם לחברו. אני השם, להיות קשור עם הקדוש ברוך הוא, זה מצוות שבין אדם למקום. החיבור של שני הדברים האלה, כך מופיע בכמה מקומות, לומר, אי אפשר שתהיה ואהבת לרעך כמוך קשר בין אדם לחברו בלי אני השם, ובלי להיות, זאת אומרת בלי אני השם, אבל אם אדם רוצה להיות מקושר לקדוש ברוך הוא חייב לעבור דרך חברו. ויש שהביאו את השאלה, את שאלת הכפרי. היה כפרי אחד שבא לרב ואומר, תראה, כבוד הרב, אני את כל המצוות אני מצליח לעשות. יש מצווה אחת שאני לא מצליח. שואל אותו, איזה? ואהבת את השם אלוקיך. אני לא יודע איך אוהבים את השם, לא מצליח, לא יודע מה לעשות. שאל אותו הרב, תגיד, יש לך אישה? לא. ילדים? לא. חברים? לא. טוב, אם אתה לא מקיימת ואהבת לרעך כמוך, איך תגיע לבאהבת את השם אלוקיך? קודם כל, קח לך אישה, בני לבית, תוליד ילדים, תעשה את כל מה שצריך, ואז דרך הנתינה הזאת שאתה נותן לאלה שלידך, לחבריך, לבני משפחתך, הנתינה הזאת היא זו שתעמיד בפניך איך לתת כלפי הקדוש ברוך הוא. כלומר, המציאות של ואהבת לרעך כמוך, היא בדיוק כגזרה שווה לבין ואהבת את השם אלוקיך. ואהבת הוא זהה. כך ששני הדברים האלה מחוברים. הנתינה לאחר היא בעצם מחברת אותך לקדוש ברוך הוא. לכן בא הרש"ר הירש ואומר,
בבקשה? אז להלכת עם אלוהיך, לקבל את אביך ואת אמך, זה גם בין אדם לחברו וגם בין אדם למקום.
אבל תכף נראה מה המצווה הזאת בעצם נותנת לנו, איך היא משהו כולל ומסכם, לא איזה משהו פרטני. תסתכל בפנים, זה כלל מסכם לכל התנהגותנו החברתית, בדעות, במילים ובמעשים. כלומר, זה לא איזה משהו פרטני, אסנה לכת או משהו כזה, זה משהו מחבר של כל המערכת היחסים שבין אדם לחברו, שמחברת אותנו לקדוש ברוך הוא. המעולה שברגשותינו, הדבר הכי מעולה שברגש של האדם כלפי השם ואדם, ואהבת את השם אלוקיך ואהבת לרעך כמוך, קרוי אהבה. אהבה זה בנוי מהווה בתוספת א', הנתינה של כל אחד לאחר המייחדת לפרט, משמעותה למסור את עצמו לאחר ולקרב את האחר אל עצמו. שניהם כאחד הם אהבה, בניגוד של השנאה, ניגוד של השנאה. והנה לא נאמר כאן ואהבת את רעך. כשאני אומר ואהבת את רעך, אני אוהב את האישיות שלו. נניח אם הוא צדיק, אם הוא מצליח, אם הוא עשיר, אני מתחבר אליו בגלל הדברים הנלווים, לא בגללו באופן פרטני. והנה לא נאמר ואהבת את רעך, כלשון הכתוב בכל מקום, כן? אילו נאמר כן, אוקיי, תודה. אילו נאמר כן, היה מדובר כאן באהבת אישיותו של האחר. האישיות שלו, למה הוא הגיע, לאיזה הצלחות, איזה הצלחות יש לו, ואני מתחבר לדברים האלה. זה באהבת את רעך. והיה חובה עליו להשוות אהבה זו לאהבת עצמנו, ואין להעלות על הדעת קיום דרישה כאין זו. כי האהבה האמורה כאן מוטלת עלינו ביחס לכל אדם, זה לא רק למצליח. מה שהתורה אמרה ואהבת לרעך כמוך, לא התכוונה שאת תאהב רק את זה שמצליח, את זה שהוא חסיד, ישר, צדיק, אלא
כל אדם.
באשר הוא אדם, בדיוק. ואהבת לרעך, לעצם מציאותו. כן? כלשון הכתוב, ואהבת לרעך, ואין לעלות על הדעת קיום דרישה כאין זו, כי האהבה האמורה כאן מוטלת עלינו ביחס לכל אדם. אך האהבה מתייחסת לאישיותו של האחר, היא זקוקה לתנאים המתקיימים רק לעתים רחוקות. זאת אומרת, אם נניח אני מזהה אותו כאדם מיוחד, אדם שיש לו השכלה גבוהה, יש לו ידיעה וכן הלאה, יופי, הצלחות, אבל זה דברים מיוחדים, זה לא כולל את הכלל. היא מושתתת על התאמה וקרבה בין הנפשות המצויה רק בין שני אנשים מעטים. למשל, מביא כאן דוד מצא להוריה כיונתן. ועל אהבתם הוא אומר, ונפש יונתן נקשרה בנפש דוד, ויהווהו יונתן כנפשו. זה משהו פרטני. אני ראיתי, דוד ראה ביונתן משהו שחיבר אותו. זה לא קשור ל"ואהבת לרעך כמוך", שזה משהו כוללני. אולם נאמר כאן, "ואהבת לרעך כמוך". אך לרעך איננו אישיותו של השני, אלא כל המגיע אל אישיותו. כל התנאים הקובעים את מעמד חייו, לטוב או למוטב. לאלה נכוון את אהבתנו. נדרוש שלומו וטובתו, כדרך שאנחנו דורשים את טובת עצמנו. נשמח באושרו ונתעצב בצערו, כאילו יראו הדברים לנו. בשמחה נתרום לשלומו, כאילו היה מדובר בשלומנו. נרחיק מעליו צער, כאילו נשקפה סכנה לנו. כמו שאנחנו רואים הרבה פעמים, נניח יש גיוס המונים על איזה משהו, על איזה עניין. ואדם הולך ונותן, הוא לא מכיר בכלל את הבן אדם הזה. כאן הוא מקיים את מצוות ואהבת לרעך כמוך, שהוא בעשייה הזאת. או כשאדם שומע בבית הכנסת, מברכים מישהו, איזה חולה, והוא עונה אמן. אומר ערוך השולחן, אני תאמן לברכה על איזה חולה שלך, לא מכיר אותו, לא יודע מי הוא, קיימת את מצוות ואהבת לרעך כמוך. יש בזה דבר עצום. דברים כאלה, או שאתה בעצמך, בא מישהו ואומר לך, זה, אתה רואה אותו ככה שהוא, או שהוא חולה, או שהוא קיבל איזה מקם, אתה בא מברך אותו, ברכת אותו לרפואה, כלום, מה עשית? קיימת את מצוות ואהבת לרעך כמוך. אתה לא עשית את זה כי אתה מכיר אותו, כי אתה מייחס אליו איזה דברים, נעלים או משהו, לא, שום דבר. עצם זה שאתה יצאת מגדרך כדי לתת לו איזה מחווה. זו דרישה שנוכל לקיים אותה ביחס לכל אדם. אפילו אין כל קרבת נפש בינינו לבינו. שהרי אותה מצוות אהבה מתעלמת לחלוטין מאישיותו של האחר. יש כאלה אומרים, נניח, בא לבית הכנסת, סתם מישהו. בא הגבאי ומזמין אותו לעלות לתורה. הוא לא מכיר אותו, לא יודע מי זה. אומרים הפוסקים, הוא קיים פה מצוות ואהבת לרעך כמוך. אתה באת, אתה, בדרך כלל שאדם בא, אני מכיר את זה, לפני שנה וחצי הגעתי לכאן גם כן, הייתי כזה חריג, שאני מגיע למקום ואף אחד לא מזהר, אף אחד. בוא נגיד, הרוב לא זיהו. פתאום יש מישהו מפה ומישהו משם, אנחנו מכירים. אבל בדרך כלל אתה רואה שאתה מגיע למקום חדש, אתה כמו איזה גולה. אתה בגלות. יש גלות גם של בית כנסת. זה גם גלות. כשאתה נמצא בבית כנסת שלך, אתה בבית שלך. אבל כשפתאום נניח, הלכת אצל הבת בשבת, אצל הבן, מישהו וזה, ואתה הולך שם לבית הכנסת, אתה בגלות. אתה בא מחפש איזה מקום, איפה אני יכול לשבת, וזה, נותנים לך זה איזה מקום. בא הגבאי ואומר, יעמוד המכובד, זה ואהבת לרעך כמוך. זה לא עניין סתמי כזה, כאילו, לקרב מישהו שהוא לא מהמיליה, ואתה נותן לו פתאום, נכניס אותו לקדמת הבמה, זה דבר גדול, בעצם אתה עושה את זה כמוך, היית רוצה שיעשו לך את זה, וכמו שהיית רוצה שיעשו לך, אתה עושה לו. לא מכיר אותו, לא יודע מי הוא, אבל עצם זה שקירבת אותו. אין היא מושתתת על אחד מתכונותיו, אלא טעמה, אני השם. בשם השם היא מוטלת עלינו ביחס כל הבריאות. לפי מה שהרש"ר הירש מסביר כאן, אני השם פירושו, כאילו זה מצווה מעת השם. הקדוש ברוך הוא גוזר עלינו. תאהב את חברך ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אני מורה לך את זה. זה לא שאתה החלטת, אלא זה מצווה. אתה מקיים פה מצווה. מה זה מצווה? אתה מתחבר למחשבה האלוקית. ההתחברות למחשבה האלוקית מעמידה את כל הנורמה הזאת כנורמה אחרת לגמרי. כשאני עושה מצווה, או שאני עושה מעשה, על פי אחרי הדעתי, כי כך אני חושב לעשות, בא לי לעשות את המעשה הזה כי נראה לי טוב, המעשה הוא קטן, הוא לפי דעתי הקטנה. אבל כשאני עושה את זה כי השם ציווה אותי, אני השם, זה כבר משהו אחר. אומר הנביא ישעיהו, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכם דרכי, כי כאשר גבעו שמיים מארץ, כן גבעו דרכי מדרככם, ומחשבותיי מחשבותיכם. כלומר, מחשבת השם היא גבוהה, כי מרחק שמיים וארץ מהמחשבה שלנו. כשאני עושה את המצווה על פי המחשבה שלי, היא קטנה. אבל כשאני עושה אותה כי אני השם, היא הופכת להיות משהו ענק. כי השם ציווה אותך. זה על פי המחשבה האלוקית.
מה זה שונה מכל שעה מצוות?
מה?
ומה זה שונה מכל שעה מצוות? מה נתייחדה המצוות ואהבת לרעך כמוך? שראתה תורה לעצמך.
זה אמרנו בתחילת הדברים. כי היא מצווה מסכמת. כי מה אמרנו בהתחלה? בדעות, במעשים, המעולה שברגשות של האדם זה האהבה. כלומר, אתה לוקח את הדבר המעולה ביותר, רגש המעולה ביותר שיש באדם, ואתה אומר, זה אתה לא עושה כי אתה רצית. לא עשית, לא נתת לאישה הזאת, או לאשתך, ניקח לאשתך, כי אתה אוהב אותה, כי אתה אוהב אותה, אלא תדע לך, זה מה שהשם רוצה. זה מעט השם, זה כבר משהו ענק יותר. זה לא בא ממך רק, זה לא קטן כזה. זה בתוך המשפחה, זה בחברה, זה בכל הסיטואציות שקושרת את האדם לאדם.
זה אמרו בבינו, הוא חיכה לציווי של ברית מילה. הוא לא עשה ברית מילה, הוא חיכה לציווי שהקדוש ברוך הוא יצווה אותו.
בדיוק, יפה מאוד. יפה מאוד, בדיוק. שערי הוא אומר, אגב, יותר שם, שם כתוב, ויאמר השם לאברהם, אומר דוד המלך, שש אנוכי על אמרתך, לא על דיבור, לא וידבר השם אליו. הוא לא נתן לו את זה כדיבור, כאמירה. דיבור זה קשה, זה קטגורי. אמירה זה רצוני. הקדוש ברוך הוא השאיר את זה לרצונו של אברהם, אבל הוא ציווה אותו בדבר רצוני. למה? למה בדבר רצוני? היה צריך להגיד, וידבר, כמו שכתוב, וידבר השם אל משה, צב את אהרון, צב את זה, וכן הלאה. למה? ויאמר, שש אנוכי על אמרתך. לומר, אצל אברהם אבינו, באמת, הקדוש ברוך הוא אומר לו, נותן לו את האפשרות להחליט בזה. אומר דוד המלך, למרות זאת, למרות שזה בא לכאורה מאברהם אבינו, כי כמו שאתה אומר, זה בא מאברהם, כי אברהם יכול היה לעשות את זה אחר כך על דעת עצמו. הוא חיכה שהשם יאמר לו, אבל הוא עושה את זה על דעת עצמו. אומר דוד המלך, שש אנוכי על אמרתך. אני שמח שדווקא שנתת לאברהם אבינו להחליט. למה הוא אומר את זה? משום שתיקחו את המצווה הזאת. יש הרבה מצוות. האם אתה הולך, אתה מסתכל על החברה. נעשה סקר חברתי בכלל, בכל החברה הישראלית. איזה מצווה הם מקיימים הכי הרבה מכל המצוות? תמיד כל מצווה יכול להיות בקצוות שלא יקיימו. אבל איזה מצווה הארדקור של החברה מקיים איתה? ברית מילה. למה? היא לא ניתנה כדיבור, היא ניתנה כאמירה, ניתנה לאברהם אבינו להחליט בעצמו. כיוון שזה בא מתוך עצמיותו, שש אנוכי על אמרתך, אומר דוד, אני שמח שזה בא מאיתנו, שאנחנו החלטנו עליה, שאברהם אבינו החליט עליה. זה אומר שמצווה היא צריכה להיות קודם כל על ידי הציווי האלוקי, על המחשבה האלוקית, אבל טוב שאנחנו נתחבר אליה. וזה במצוות מילה, זה באמת מראה את המראה החברתית של בכלל, של עם ישראל, הזיהוי של עם ישראל. אם נמשיך למה שאומר כאן הרש"ר עיר, שהרי הוא שקבע את ייעוד כולם להיות רעים זה לזה. כל איש ימצא מראה בחברו, רעהו ירבה את שלומו, ובשלום רעהו יהיה לו שלום. כלומר, אם חברך חי בשלום, גם לך יהיה שלום. איש לא יחשוש מהצלחת חברו ולא יקווה להיבנות מחורבנו, לא ישמח בהצלחתו הוא, כל עוד חברו כושל בצידו. זאת אומרת, המציאות הזאת היא הקביעה האלוקית כדי ליצור את החברה. אי אפשר לעם ישראל להיות מחוברים אלמלא המצווה הזאת, שהיא בעצם משקפת גם את הקשר שבינינו, בין כל אחד ואחד, ובינינו ובין הקדוש ברוך הוא, החיבור ביחד. כאן אנחנו בעצם ראינו את ההגדרה של המצווה. הגדרת המצווה, נתינה. איך אנחנו נותנים, איך אנחנו משקיעים אחד בשני. אבל תכף נראה שבעצם זה גם מוכר, העניין של ואהבת לרעך כמוך, לא רק מקרב בינינו, אלא חיבר אותנו לקדוש ברוך הוא עד כדי כך שהתורה ניתנה לנו. בלי העניין הזה של ואהבת לרעך כמוך, לא היה בעצם כל הנושא של מתן תורה, שתכף נגיע בעזרת השם חג השבועות, כל העניין של מתן תורה, קבלת התורה, לא היה קורה. במספר 8, אנחנו נקרא בעזרת השם בשבועות, ויחנו מרפדים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. אז כתוב ויחנו, ואחר כתוב ויחן שם ישראל נגד ההר. מה השינוי הזה אומר רש"י, מביא את חז"ל כמובן, ויחן בלשון יחיד, כאיש אחד בלב אחד. מה המשמעות של כאיש אחד בלב אחד? אז יש כאן
אחדות.
כן, אבל תכף נראה מה, איך מגיעים לאחדות הזאת.
היה עוד פעם, כאיש אחד בלב אחד?
איך?
חוץ ממעמד הר סיני זה היה עוד פעם?
לא.
לא?
לא, יש, היה. יש במקום אחר, במסכת סנהדרין דף כף, הגמרא אומרת, ראוי היה דורו של רבי יהודה בר אילאי שתינתן תורה על ידו, שהיו עניים והיו יושבים ללמוד והיה קור אימים, והם היו שישה מתכסים בכסות אחד. אז ראוי היה שתינתן תורה. אומרים שם למה? איך בעצם יכול להיות ששישה התכסו בכסות אחד? איך יכול להיות? הרי כל אחד אם הוא מושך לעצמו, אף אחד לא מכוסה. אז מה? אלא כל אחד היה דאג שהאחר יהיה מכוסה. כשהכל אחד דואג שהאחר יהיה מכוסה, כולם מכוסים. זה אחדות, זה בעצם ראוי היה. זה ויחן. המציאות הזאת קרתה רק אז, ממש לפני מתן תורה. אם זה לא היה קורה, זה לא היה לנו מתן תורה. כותב הבית יוסף לאהבה במדבר, בפרשת מתות, הוא כותב, והנה גבי מתן תורה כתוב, ויחן ישראל נגד ההר, פירש רש"י כולם כאיש אחד. יראה מזה של לתורה, כדי שאדם יעסוק בתורה ויישם את התורה, ירגיש שהוא מוציא תוצאות חיוביות מהלימוד שלו, צריך אחדות. וצריך להיות כל ישראל באגודה אחת ובאהבה וחיבה, ואז יוכל ללמוד תורת אמת. ויוכל לזכות על ידי זה, על ידי תורה, התורה הזאת לעולם הבא. כלומר, אם אין אחדות בעם ישראל, הלימוד של התורה הזאת לא מועיל, לא מביא את התועלת שלו. גם אם יעסקו יומם ולילה, אבל יש התנגדות לעניין הזה, אין איחוד, אין ויחן, התורה הזאת לא מיישמת את עצמה. היא לא משיגה את ההשגות שלה. בשיר מעון, זה, מי שחיבר את זה, זה רבי שמעון סופר. רבי שמעון סופר, הנכד של החתם סופר, הוא כותב, הוא כתב פירוש על התורה, נקרא שיר מעון, והוא כותב, ויחן שם ישראל נגד ההר, לקבלת התורה היו צריכים אחדות, כמו שפרש רש"י, ויחן לשון יחיד באחדות, ולהיות בשלום ובאחדות. איך מגיעים לשלום ואחדות? לזה העיקר מידת הענווה והסבלנות. כשיש ענווה, סבלנות, העמידות האלה הן שמחברות. יש לנו עד 12:15, נכון? ואינו מקפיד נגד חברו. איך כתוב שם? ויחן ישראל נגד ההר. הויחן זה מנוגד להר. מה זה הר? ההר מורה על גבהות. ויחן ישראל נגד ההר בהתנגדות להר, כלומר בענווה. אם יש לך ענווה, אתה יכול ליצור את האחדות. מתי אנחנו מתפרקים? כאשר כל אחד מרגיש את הגאווה של עצמו. ההר, כשאתה נמצא בהר, אתה מנותק. כשאתה יורד למטה, אתה מתחבר. הענווה היא המחברת, היא מנוגדת להם. ויחן ישראל נגד ההר, כן? ועוד נקודה נוספת בעניין הזה, כותב השערי תשובה. שערי תשובה זה המפרש על השולחן ערוך בסימן תפרש צדיק זין. הוא כותב לפי מה שכתבנו במקום אחר על מה שכתוב, ויחן ישראל נגד ההר, דהיינו, תשימו לב מה הוא אומר כאן, דבר מעניין. שנסתלק היצר הרע מהם. ולכן פירש רש"י, ויחן כאיש אחד בלב אחד. לפי מה דאמרינן, בכל לבבך, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, אנחנו אומרים, איך? בכל, בשני יצריך, ביצר טוב, ביצר רע. כך יש, שיש לנו גם יצר הרע. אנחנו רוצים לאהוב את השם בשני היצרים, אבל תמיד היצר הרע עושה לך את הפילוג. וכאן כתוב אצל עם ישראל ויחן, וכאן שנסתלק היצר הרע, לא היה להם אלא רק לב אחד, לא בכל לבביך שני לבבות, אלא רק יצר הטוב, לא היה להם יצר הרע. ולכן כתוב כאיש אחד, לא בלבב אחד, אלא בלב אחד. בלב אחד, כלומר, רק עם היצר הטוב. כשהסתלק יצר הרע, ממילא הייתה התחברות. כל מה שגורם לכל הפירודים והפילוגים, זה החיכוכים שיש בין היצר הטוב ליצר הרע, וכשאתה מבטל אותו, הכל פשוט מסתדר לגמרי. זה עניין שמחבר אותך. דוד המלך כתוב,
היצר הרע נאמר שהוא טוב מאוד.
כן, נכון. חז"ל אומרים, חז"ל אומרים, מה זה טוב מאוד? והנה טוב מאוד, שאלמלא יצר הרע לא נשא אדם אישה, לא הוליד ילדים. תמיד הייתי אומר להם במחלקת של הנישואין ברבנות בחולון, הייתי אומר לרבנים שם, שאלמלא יצר הרע לא היה לנו מחלקת נישואין. שאם לא היה יצר הרע לא נשא אדם אישה, למה? למה אדם נושא אישה מלכתחילה? כי היצר המיני הוא זה שמחבר, זה ההסתכלות הראשונה, כן? אדם יוצא לדייט, על מה הוא מסתכל? קודם כל על החיצוניות הזאת, אם זה מתחבר, אחר כך פתאום, אחר כך לאט לאט. זאת אומרת, היצר הרע הוא המחבר, הוא היוצר שאחר כך העולם מתקיים. אז באמת הוא טוב מאוד, נכון? כי אם יצר טוב, העולם לא יכול, אין מוטיבציות, אין מוטיבציות, אין תחרויות, אין שום דבר, אתה ככה רדום. היצר הרע הוא המעורר, איך שאומרים, קנאת סופרים תרבה חוכמה. קנאה זה מידה מגונה, אבל אם עושים את זה, אם לוקחים את הקנאה ומנתבים אותה למערכת חיובית, אז היא גבוהה יותר, היא לא סתם איזה קנאה. כך אותו דבר, כל המערכת, זה היצר הרע. אבל בסופו של דבר, היצר הרע, החיבור של היצר הרע זה, הוא מכניס לך את כל האלמנטים, את הקנאה והשנאה והתחרות והעניינים וכן הלאה. אם אתה לא יודע לתעל אותם ולנתב אותם ולמתן אותם, אז הוא פורץ. וזה מה שגורם לכל ה... לכן היצר הרע יש לו נתונים חשובים, אלא שאנחנו צריכים להשתלט עליו, להשתלט על הצדדים האלה, לנתב אותם, לתעל אותם למציאות יותר חיובית. זה בעצם העבודה שלנו, כן? אז כך אומר לנו השרי תשובה, כלומר, ואיכן נתבטא להם היצר הרע, וממילא היה להם לב אחד, נוצרה התחברות. הוא כותב בשיחות מוסר, מספר 12, איך נוצרה האהבה והאחדות בתוך עם ישראל שהביאה לקבלת התורה? היא נוצרה על ידי שכל אחד איטיב עם זולתו. הוא חוזר לנקודה, נקודת המוצא שאמרנו קודם. ודאג לצרכיו, ועל ידי זה הוא נעשה אוהבו, ועל ידי האהבה נתאחדו להיות כאיש אחד בלב אחד. וכיוון שקנו לעצמם את השורש החשוב של ואהבת לרעך כמוך, נעשו ראויים לקבל את כל התורה, כפי שאמר הלל, זוהי כל התורה כולה, ואידך זה גמור. איך להסביר את הדברים שלו? העניין של ויחן זה לשון מחנה. מי שואלים אותי כשהייתי מעלה את הנקודה הזו, בדרך כלל שמדברים על מתן תורה וכן הלאה, מה זה ויחן הזה? אז אני אומר להם, זה מזכיר לי שהייתי בקורס מקים, הייתי בקורס מקים של הצנחנים, זה היה בחורף, בחורף של שנת 70, היה חורף מה זה קשה. פורים, אם היינו בערי יהודה, ובא, מגיע הרס"ר ואומר, כאן לקח את אוהלי הסיירים, כאן למקם פה את אוהלי הסיירים. אז מי שרץ ראשון, מחפש, תופס את המקום אחרי זה, ומקם את האוהל שלו וכן הלאה. אלה שבאו בסוף, בתוך... קוצים, דרזנים, בוץ, אבנים, מה לא? טוב, אין לך ברירה, אז אתה שם. אני תמיד הייתי מגיע אחרון, לא רצתי כל כך, כי אמר, תן להם. ובמשך 6 חודשים, ישנתי שם כמה שהיה לנו לישון, איזה כמה שעות. על איזה אבן, תמיד הייתה לי בצד איזה אבן שמה. שישה חודשים. הגעתי פעם הביתה, איזה חופשה, ואז אני, דבר ראשון, הלכתי לשים את הראש, עייף, אבל לא נרדם. באה אמא שלי, שתהיה בריאה, שתזכה לחיים ארוכים, אומרת לי, מה קרה בני? למה אתה לא ישן? מה? אני אומר לה, בדיוק, אמרתי לה, יש לך איזה אבן להביא לי, אני אשים את האבן הזאת. האבן הזאת. זה, 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 זה מזכיר לי את יעקב אבינו, ויקח את האבן וישם למרשותיו, כן? האבן הזאת. זה בעצם מחנה שלא מאוחד. זה לא נקרא מחנה מאוחד. מחנה מאוחד, כמו שאמרנו קודם, שזה שמגיע ראשון בונה את האוהל בשביל יעקב, ויעקב בונה בשביל ראובן, וראובן בשביל יצחק, וכן הלאה, שכל אחד דואג שהאחר יהיה לו את המקום הכי טוב, כולם ממוקמים.
איפה המפקד? היה צריך להגיד השם לבריא.
אני השם, זה המפקד. הייתי גם מפקד, זה בסדר. אז אבל עדיין היה לי את הזיכרון של האבן. אז זה מראה לנו שהאחדות הזאת של ויחן ישראל, היא בעצם מחברת אותנו עד כדי כך שבאמצעותה יש לנו תורה. בלי זה אין לנו תורה, וזה אומר שגם כיום, כשיש פלגנות בתוך עם ישראל, התורה לא נחשבת. התורה לא ממצה את מה שיש לה. אבל יתר על כן, התורה היא צריכה גדלות. איך מגיעים לגדלות בתורה? מה עושה את האדם להיות גדול בתורה? תסתכלו במספר 15. יש במדרש רבה בכמה מקומות, הבאתי רק מקום אחד בראשית רבה, אבל יש את זה גם אצלנו בפרשה שלנו, פרשת קדושים, מחלוקת בן עזאי אומר, זה ספר תולדות אדם, זה כלל גדול בתורה. רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. מחלוקת. מה בעצם סוד המחלוקת שבין רבי עקיבא לבן עזאי? מה זאת אומרת? זה ספר תולדות אדם, או ואהבת לרעך כמוך? רבי עקיבא בא וטוען שמתוך הציווי הזה של ואהבת לרעך כמוך, אפשר להגיע להיות גדול בתורה. שום דבר אחר לא מביא אותך להיות בגדלות אם אתה, אם לא קיימת את מצוות ואהבת לך כמוך. למה? רבי עקיבא עד גיל 40 היה עם הארץ, כולנו מכירים מסרת כתובות דף סמיכי,
היה רועה צאן,
כן? ראתה אותו ביתו של בן כלבה סבוע שהוא מעולה וצנוע, ואמרה לו, אם תסכים ללמוד תורה אני אנסה לך. באמת התחתנו, והוא הלך ללמוד תורה. אחרי 24 שנים, מגיע עם 24 אלף תלמידים, עם רב של תלמידים, ואז הוא אומר להם, שלי ושלכם, שלי. זה הכל ממנה, שלה. מה הוא מתכוון לומר? הוא מתכוון לומר, אם אני לא הייתי מתחתן איתה, אם לא קיימתי את הנישואין איתה, לא הייתה לכם תורה. כל התורה, כל הגדלות של התורה הזאת הגיעה ממנה, מהנישואין אליה. הנישואין לאישה זה בעצם קיום של מצוות ואהבת לרעך כמוך. מאיפה לומדים את זה? אז תסתכלו במספר 13. האיש מקדש, ככה בקידושין דף מ"א, המשנה, האיש מקדש בו ובשלוחו, האישה מתקדשת בה ובשלוחה. כן, לומדים את זה ממש כתוב, כי ייקח איש אישה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בה ערוות דבר, וכתב לספר כיתות ונתן בידיו, ושילחה מביתו. לא כתוב ושילח, אלא ושילחה, לומד לגמרא, ושילחה, ושילח, שהאיש עושה שליח, הוא יכול לעשות שליח כדי לקדש את האישה, וגם האישה יכולה לעשות, למנות שליח כדי להתקדש. זאת אומרת שאם נניח יצחק מגבעת שמואל, רוצה לקדש את רבקה שנמצאת בניו יורק, הוא לוקח טבעת, אומר לחבר שלו, אתה נוסע לניו יורק, אומר, קח את הטבעת הזאת, תקדש לי את רבקה שנמצאת בניו יורק. הולך השליח של יצחק, מגיע לניו יורק שם על הזה, מצלצל בפעמון, יוצא לו בן אדם. אומר, הרי מי אתה? אני השליח של רבקה. אז תדע לך שהרי רבקה מקודשת לזה ששלח אותי, בטבעת זו, או בעצם אתה מוסר את זה. השליח מוסר את הטבעת לשליח האחר, שניהם לא ראו אחד את השני בכלל, לא יודעים בכלל על איך נראה הצד הזה או הצד הזה, והקידושים חלו. הקידושים חלו, אפשר לעשות את זה על ידי שליח. אלא מה? תראו במספר 14, איקא דאמרי, בהא, זה היה כבר הגמרא, בהא איסור הנמיד, לקדש אישה על ידי שליח, יש בזה איסור.
צריך לראות את האישה.
כדי רב יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה אמר רב, אסור לאדם שיקדש את האישה עד שיראנה. שמה יראה בדבר מגונה ותתגנה עליו, ורחמנה אמר, ואהבת לרעך כמוך. כלומר, שכל הקשר הזה עומד על מצוות ואהבת לך כמוך, שבלי המצווה הזאת היה אפשר גם לקדש בלי שיראנה. יוצא שהעניין שהקשר שבין איש לאשתו בכל מערכת הנישואין היא קיום של המצווה ואהבת לרעך כמוך. רבי עקיבא קיים את הקשר הזה, קיים את המצווה הזאת, ומתוך זה הגיע להיות גדול בתורה. זה רבי עקיבא. לעומת זאת, בן עזאי אומר לא, זה ספר תולדות אדם כלל גדול בתורה. מה זה? זה ספר תולדות אדם. לפי הפרשנות של רבנו בחיי, לא הפרשנות שאתה אמרת, רבנו בחיי אומר, האדם זה ספר תורה חי. כלומר, אדם צריך לגדל את עצמו להיות ספר תורה מהלך. זה ספר תולדות אדם. ויתכן לומר, מסביר רבנו בחיי, במילת ספר שהיא החוכמה, לא מתכוון לילד שתוליד, אלא החוכמה, והוא מלשון ספר וסיפור שנזכר בספר היצירה, שהם שמות אל החוכמה העליונה, ויגיד הכתוב, זה ספר שהייתה החוכמה הראויה שתהיה תולדות של אדם, תולדותיו של אדם. כלומר, החוכמה זה כאילו אתה מוליד משהו, כשאתה מחכים ומחכים, זה מין ילד שאתה עולדת שנמצא בתוכך, שאי אפשר לקחת אותו. והוא מסביר יותר, כי אין בניו של האדם הגופיים, הבנים הפיזיים, תולדותיו העיקריים, כי אם ספר החוכמה, אתה מביא לעולם ילדים, נכון, פריה וריביה הבאת, אבל הילד הזה יכול להיות מנותק ממך לחלוטין. אתה הבאת אותו והוא כבר לא שלך, הוא לא נמצא איתך, הוא בכלל אולי בקצה אחר של העולם, או עם איזה אג'נדה אחרת בכלל ממך. לעומת זאת החוכמה, התולדה של החוכמה שנמצאת בך, אף אחד לא ייקח לך אותה, היא לא תלך ממך, היא תהיה בתוכך, היא התולדה הכי קרובה אליך. זה ספר תולדות אדם. לכן אומר בן עזאי, אני לא אכפת לי מה קורה בחברה, בלי קשר לכל המציאות של אדם אחר, קבוצה אחרת, אם יש רב כזה או רב אחר, אני צריך לגדל את עצמי להיות ספר תורה מעלך, בלי קשר לאחרים. לכן אני לא רוצה להתחתן גם, לא רוצה שום דבר, לא רוצה שום קשר חברתי או משפחתי, אלא אני מגדל את עצמי. ואכן באמת, בן עזאי, כפי שתראו במספר 17, בן עזאי,
יש עוד קנה שלישית, שהלכה על קורבן התמיד שם.
לא, 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 לא נתערבב, תסתכל במספר 17, כדי שלא נאבד את הקשר. במספר 17, במסכת יבמות סמיך ג' תניה רבי אליעזר אומר כל מי שאינו עוסק בפריה וריביה כאילו שופך דמים. למה? יש כאן רצף, שופך דם האדם, האדם דמו ישפר, ובסמיכות כתוב הכתיב בתרי ואתם פרו רבו. כלומר, אם אתה לא מביא ילדים לעולם, אתה כאילו שופך דמים, לא נשאת אישה, אתה שופך דמים. רבי יעקב אומר, כאילו ממעט הדמות, שנאמר כי בצלם אלוהים עשה את האדם, הכתיב בתרי ואתם פרובו, כלומר, לא הבאת הנשמה לעולם. בן עזאי שאלו אותו, מה אתה אומר? אומר בן עזאי, כאילו שופך דמים וממעט הדמות, שנאמר ואתם פרובו. אמרו לו לבן עזאי, יש נאה דורש ונאה מקיים, נאה מקיים ואין נאה דורש, ואתה נאה דורש ואין נאה מקיים? איך זה יכול להיות שלא נשאת האישה? אמר להם בן עזאי, ומה יעשה שנפשי חשקה בתורה, אפשר לעולם שיתקיים על ידי אחרים. אומר, אני בעניין הזה לא יכול, אני כל כולי בתורה. עד כדי כך שאין אדם בעולם שנכתב עבורו סעיף בשולחן ערוך, שהרמב״ם כותב עליו הלכה. הנה תסתכלו מספר 19 ו-20. אומר השולחן ערוך באבן העזר, ומי שחשקה נפשו בתורה כבן עזאי תמיד ונדבק בה כל ימיו ולא נשא אישה, אין בידו אבון. זה המצווה הראשונה שיש לנו, אחי, קוראים לה מצווה רבה, אין בידו אבון. כותב הרמב״ם, מי שחשקה נפשו בתורה תמיד ושגע בה כבן הזי ונדבק בה כל ימה ולא נשא אישה, אין בידו אבון. כלומר, בן הזי עד כדי כך הפך להיות לאושיה מיוחדת שהוא פטור מנישואים, פטור ממצווה בתורה, וזה רק הוא, וכתוב בשולחן ערוך, זה מופיע. אם כן...
שזה רק
לקבוצה
מאוד קטנה של אנשים,
בדרך כלל כל התורה כולה, זה כל הניסיון. רגע, רגע. אז בעצם מה אנחנו רואים כאן? מחלוקת עקרונית בין רבי עקיבא לבין עזאי. רבי עקיבא רואה את התורה, את הגדלות בתורה, מתור ואהבת לרעך כמוך, כי ככה הוא בעצם הגיע, למציאות הזאת הוא הגיע. לעומת זאת בן עזאי אומר לא, נפשי חשקה בתורה. הגמרא במסכת גם סוטה בדף ד' וגם במסכת כתובות מביאים שמה שבעצם רבי עקיבא הצליח לשכנע את בן עזאי לשאת אישה, והוא אמר עם הבת שלך אני מוכן, עם הבת שלך. שאלו את ביתו של רבי עקיבא, את רוצה להינשא לו? אמרה כן, בן עזאי בטח. התחתנו, אחרי החתונה הם מגיעים למרגלות ביתם. אומר בן עזאי לביתו של רבי עקיבא, אם אנחנו מיישמים את הנישואים אני יורד במעלות התורה ואת תהיה אחראית, זה הכל עלייך. אמרה לו, מה אתה מציע? אמר לה, אני מציע שנתגרש עכשיו, לפני שבכלל ניישם את הניסויים, נתגרש עכשיו, וכל תורה שאני יעלה, 50% זה שלך. הסכימה, חזרה לבית הוריה, הגיעה, היא פותחת את הדלת להיכנס, והיא רואה את אמא שלה. אמא שלה תופסת, מה את עושה כאן? לכי לבית בעלך. אמרה לה, כך וכך אמר לי בן עזאי. אמרה לה, נשקה אותה אמה על ראשה ואמרה לה, את עדיפה ממני, אני התחתנתי בשביל התורה, אבל את התגרשת בשביל התורה. זה היה בן עזאי. בן עזאי היה הפוך מרבי עקיבא. אז בן עזאי ראה את זה בדרך הזאת. ואז אנחנו נשאל את עצמנו, מי צודק בוויכוח הזה? האם רבי עקיבא, שיטתו של רבי עקיבא, שהתורה מתוך החברה, מתוך ואהבת לרעך כמוך, מתוך המציאות של, של אחד, אחד לשני, ההתחברות, או שמה זה ספר תולדות אדם, האדם יהיה ספר תורה חי, בלי להתייחס לחברה, בלי אחרים. מי צודק? תראו במספר 21. במספר 21, במדרש, אמר רבי יהודה ברבי סימון, ראוי היה האדם הראשון שתינתן תורה על ידו. אדם הראשון היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, זה לא ילוד אישה. ביצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים והיה אדם לנפש חיה. כלומר אדם הראשון היה הכי טוב בחוכמה, ביופי, בעוצמה, בכל, בכל, הכל היה לו, כי זה הכל יצירת השם. אז למי צריך לתת תורה אם לא לו? מה הייתה, מה, למה אני צריך לתת לו את התורה? ראוי שיינתן, זה ספר תולדות אדם, הספר הזה, זה הספר, הוא צריך להיות הספר תורה מהלך, אין יותר טוב מהאדם. אבל אמר הקדוש ברוך הוא, יציר כפיי ואיני נותנה לו. התלבטות. חזר הקדוש ברוך הוא ואמר לו, ומה עכשיו שהוא נתן לו? שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, מכל עץ הגן, חן, בעץ הדעת טוב ורע, שם יש שש מצוות. מה עכשיו שש מצוות נתתי לו, ולא היה יכול לעמוד בהן, ואך אני נותן לו תרי"ג מצוות, רמ"ח מצוות תעשה, ושס"ה מצוות לא תעשה. איך אני אתן לו? איך אני אתן לו? הוא לא מסוגל לקיים את אותם כלום, מצווה אחת שהיא בעצם מתפרקת לשש מצוות, הוא לא עומד בהם. אני אתן לו תרי"ג מצוות, יעמוד בהם. אבל זה לא מסתדר לנו, למה? כי אנחנו כל פעם שאנחנו מסיימים לימוד תורה, אנחנו מביאים את המשנה ממסכת מכות, לסוף מסכת מכות, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך מה? ירבה להם תורה ומצוות. ריבוי של תורה ומצוות זה זכות, זה לא חסר. אז להפך, אז איך זה מסתדר עם מה שנאמר כאן? אלא יש סיבה אחרת. סיבה אחרת. אדם הראשון היה יחיד בעולמו. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם לבד, עולם שלם לאדם אחד. איך ייתן לו תורה? התורה, רוב המצוותיה של התורה הן מצוות חברתיות. רוב המצוות הן חברתיות. אז איך הוא יקיים אותה? האם הוא יכול לקיים אותה לבד? אין לו מציאות כזאת. לכן כיוון שהאדם היה בצורה נפרדת מחברה, לא הייתה לו חברה, הוא לא יכול לקיים את ואהבת לרעך כמוך, לכן הוא לא מקבל תורה. הקדוש ברוך הוא ממתין 26 דורות עד שיגיע משה רבנו, ואז לא נותן. למה הוא נותן לו את התורה? לא רק שמשה היה ראוי לקבל תורה, אלא שהיו ראויים ישראל, קיימו את ויחן ישראל נגד אר, שהם התחברו, חיברו את עצמם על ידי מצוות ואהבת לרעך כמוך, לכן הם זוכים לקבל תורה. התורה ניתנה לחברה, לאלה שקיימו את ואהבת לרעך כמוך, לחברה. מאחר והגיעה החברה להיות במצב הזה של ויחן, בלי יצר הרע, התחברות, כולם בענווה מחוברים, ממילא התורה ניתנת. יוצא שאדם הראשון לא יכול היה לקבל את התורה. עכשיו, אם אדם הראשון לא יכול לקבל את התורה כי הוא יחיד בעולמו, ורק כשעם ישראל מתחברים הם מקבלים את התורה, אז מי צודק בוויכוח? ברור שרבי עקיבא, שאומר שמתוך ואהבת לרעך כמוך אתה מגיע לגדלות בתורה. זה בעצם התורה שלו, זה סוד התורה, זה מה שאמר לו הלל לאותו גר. הוא אמר לו את זה, וסני לך חברה עביד, ואולי מה לך נרדם קום קרא אל אלוקיך. הוא אמר, אמר את זה קודם, שבעצם לגר הזה הוא אמר את זה בצורה השלילית כדי לא להרחיק אותו, אבל הקיום של ואהבת לרעך כמוך זה בעצם מה שחיבר אותנו לתורה, זה מה שמחבר אותנו לדעתו של רבי עקיבא, שממנה הוא הפך להיות הגדול שבגדולים. מה היה לנו אם לא היה לנו רבי עקיבא? לא היו לנו כל חמשת התלמידים שהקימו לנו את כל התורה, כל התורה כולה, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר, רבי אלעזר, רבי יהודה, רבי יוסי, כל אלה שמקימים לנו את התורה. זה מראה לנו כמה העניין שבאהבת לרעך כמוך זה עניין מרכזי, יסודי, בסיסי, לא רק ליצירה החברתית שלנו, אלא לקשר עם התורה והקדוש ברוך הוא. ברוך אדוני לעולם.